הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר. איך?
איך?
איך אתה?
אני בסדר.
כן?
אני בסדר, היה לי איזה רגע שחשבתי שראש השנה הוא בשבוע הבא. אבל בעצם הוא לא בשבוע הבא, הוא בשבוע שלאחר מכן, נכון? או שיש אפילו עוד אחד.
לא, בשבוע הבא, לא?
לא.
עוד שבוע? נכון, 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 נכון.
שבוע הבא אנחנו עובדים. שבוע לאחר מכן אנחנו לא עובדים.
שבוע הבא כולו אנחנו עובדים.
ושבוע לאחר מכן כולו אנחנו לא עובדים.
נכון. מה זה עומדת להיות הרי החופשה הארוכה בהיסטוריה?
אני לא יודע אם היא ארוכה בהיסטוריה, אבל היא בהחלט מאוד מתגמלת. התלבטתי בין המילה מתגמלת למפצה, אבל אני לא חושב שיש לי כוח להתחיל לפרט את העוול. אבל כך או כך, חופשה ארוכה וטובה.
כן. כן, יוצא הרבה פעמים שאנחנו ככה לוקחים את החגים, מה שנקרא, אבל עכשיו זה חגים...
אבל זה בגלל ש...
חגים פלאס.
לא אנחנו הנדסנו את החגים, זה לא כזה פלאס. זה לא כזה פלאס. זה קשור באיך שהחגים התמקמו באופן שלא קשור אלינו. מה פלאס? מי פה עושה לך טובות?
אנחנו בחרנו לגלוש מהאיסרו אל הוויקנד.
זה כן.
כן.
יש בסוף, בסוף יש גליצ'ה.
זה הפלאס, חגים פלאס.
בסדר.
בסדר.
שום בעיה.
שום בעיה.
שום בעיה. שום בעיה. מודיע לך. ממש בסדר גמור.
כן, כן. אז נכון, נכון, נכון. זה 4 שבועות, נכון, משהו כזה.
זה 3 בספטמבר. 3 בספטמבר אנחנו... לא, אז בוא, זה לא משהו שם. התוכנית האחרונה שלנו היא ב-2 בספטמבר. שזה יום חמישי, 5 בספטמבר אנחנו כבר לא משדרים, נגיד, איך חופשה מהחמישה בספטמבר?
1, 2, 3, 4 שבועות.
שום בעיה.
מי אמר בעיה?
לא יודע. חשבתי ששמעתי בקול שלך בעיה.
איפה?
שום בעיה. אין שום בעיה. בן אדם צריך לנוח רגע.
לנוח 4 שבועות. בן אדם צריך.
הבן אדם צריך 6. קיבל 4, מתישהו מבחינתי חייבים לי 2. בוא.
Joe Blow to everybody on your no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for? To push a rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two B-stings. And I'm B-sting off the re-sling. And my just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a made what? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill. You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel.
אני מאוד הופתעתי לגלות אתמול משהו. נפגשתי עם מישהי שסיפרה לי כזה, אתה יודע, באופן קווי כזה, כן, והייתה לי קורונה, ואמרתי, וואו, זה סיפור כאילו, אתה יודע, אישה פחות או יותר בגילי, חוותה את זה, נדבקה מאחד הילדים שלה, זה היה חיובי, לא ש... בקיצור, כל המשפחה שם נכנסה, חטפה את הקורונה. הייתה מחוסנת, סיפרה כמה זה לא נעים, הדבר המוזר של לאבד את חוש הטעם והריח שהוא, שאתה פתאום מבין מה זה. הרי זה קשה לנו בכלל להבין מה זה לא לטעום. כמו שאתה אוכל מרקם, אתה לא... זאת אומרת, אפילו אכלתי גלידה, זה רק הרגיש קר, זה לא הרגיש שום דבר כאילו מן הטעם.
כמה שלי אין עניין לחלוט בזה. וואו, כמה שאין לי עניין לחלוט בזה.
אבל... ואז אמרתי לה, אוקיי, וזה, זה, ואתה בבידוד, ואתה יודע, כל מה שצריך לעשות...
להחלימה, אני מבין, בעצם העובדה שפגשת אותה.
נכון, ואמרה לי, אני מחלימה עכשיו, זה... אמרתי לה, מה, עשית כאילו שתי בדיקות שיצאו שלילי? היא אמרה לי, לא. אמרתי לה, עשית בדיקה שיצאה שלילי? היא אמרה לי, לא. מסתבר שאתה נחשב כמחלים אוטומטית 10 ימים אחרי הבדיקה החיובית הראשונה שלך.
בלי שעשית בדיקות שליליות?
בלי שעשית בדיקות שליליות בכלל.
וואלה, הלכת לבדוק את זה?
כן. באתר של משרד הבריאות כתוב שיש שני תנאים להיות מוגדר כמחלימים. אחד, 10 ימים.
מאז הבדיקה החיובית.
יפה, וב3 ימים האחרונים היו ללא תסמינים. כלומר...
לפי דיווח עצמי.
בדיוק. כלומר, היא אמרה לי... היא אמרה לי... כאילו אני יכול, יכול להיות שאני חולה עכשיו, אם אני אעשה בדיקה אני אצא חיובית, אבל אני לא מדבקת.
וואלה?
אז זה קצת הקרינג' אותי.
בצדק. ו... אני חושב שגם אני הייתי עושה בדיקה, כך או כך.
כן, היא אמרה לי, אבל זה לא יעזור, אני אצא חיובית. כאילו זה...
למה?
כנראה שזה עובד, אני לא יודע, יכול להיות שאני אצא חיובית. ואז אוטומטית צריך כאילו להאריך את הבידוד, או אלוהים יודע מה.
ואז מתחילים עוד פעם לספור.
כנראה, לא לגמרי ירדתי לסוף העניין הזה, אבל שוב, אני מבין שהנקודה פה היא לא להדביק. וברגע שעוברים 10 ימים מאז הבדיקה הראשונה, ושאין לך תסמין, אתה לא מדבק.
זה חד משמעית, אגב. זה דבר חשוב. זה נכון לכל מחלה. אם בן אדם חולה, הוא רוצה לצאת מהבית, הוא רוצה זה, אבל הוא לא מדבק, זה עניין שלו.
בדיוק, אם יש לך מחלה שהיא לא מדבקת אפילו בכלל.
לא עניין של אף אחד.
לא להגיד לך לא להסתובב.
נכון. השאלה אם זה נכון. כי זה מאוד מוזר. מוזר לי כי לא ידעתי על זה.
אני גם לא ידעתי על זה, ותחשוב כמה זמן אנחנו בפנים, וגם אנחנו כאילו מדברים על זה כל יום,
נכון.
חווים את זה, ועוד אנחנו בתקשורת. אנשים, אני אומר לך, לא היה לי מושג מזה, וגם כאילו כשהיא אמרה, לא כזה נאמנתי עד הסוף, וכשבדקת זה במטר של משרד הבריאות, זה פשוט ככה. כאילו היית רוצה שיהיה איזה, אתה יודע, איזה סטמפה רשמית להחלמה, לחוסר המדבקות.
דווקא בגלל שהייתה סטמפה רשמית, וכי הרי בעבר צריכה שתי בדיקות, זה דבר ידוע.
או כשאתה חוזה, נגיד שאתה בחול, ואתה יכול להיכנס לארץ עם שתי בדיקות שליליות, נדמה לי. זה...
לא, אבל בעבר גם כדי לצאת מבידוד, היית צריך...
כן?
כן. זה אני בטוח. אם זה השתנה, אז כנראה זה השתנה בעקבות זה שלמדו מתי זה מדבק ומתי זה לא מדבק.
כנראה.
יש לי, אתה יודע, יש לי ביטחון מינימלי במערכת, יש לי.
אז תראה, יש פה איזשהו גליץ', כי צריכים להתקיים שני התנאים, גם 10 ימים מאז הבדיקה החיובית הראשונה, וגם 3 ימים ללא תסמינים. תסמינים זה דבר מאוד סובייקטיבי, זאת אומרת, יכול, זה עניין של דיווח עצמי.
נכון.
אז ואני מניח שאחרי שאתה שבוע בבידוד, אתה, גם אם לא לגמרי חזר חוש הטעם, או קצת כואב לך, או קצת זה, אתה תגיד יאללה, יאללה. יכול להיות שאנשים, בגלל שאתה לא צריך את הבדיקה השלילית, אז יש פה איזה, אתה יודע, חור קטן, פרצה קטנה.
זה מוזר.
אבל זה ככה, לא רק זה, אתה מקבל תעודת מחלים אוטומטית ממשרד הבריאות. שזה, אתה יודע,
תעודת מחלים אוטומטית, זה ממש, זה...
VIP,
כן, גולדן ריג. זה כמו הכרטיס אשראי הבלק, זה שהוא מעל הפלטינום, נכון?
כי אתה, זהו, יש לך את זה כבר טבעי, לא באיזה מניפולציה, חיסון מלאכותית, זה בגוף שלך, זה שם. אתה מחוסן מהטבע, מה
שנקרא. מהטבע, ללא זריקת המוות.
בדיוק.
אגב, מתנגדי חיסונים... אני מזהה תחילתו של מהלך שיווקי חדש, יכול להיות שהוא ישן ואני זיהיתי אותו רק כרגע, בעיניי הוא די מבריק, שמעתי את זה ב3 הזדמנויות, אחת בטלוויזיה ועוד 2 כזה באווירת פייסבוק. לא לקרוא לחיסון חיסון.
אלא?
נגיד, פנתה כתבת של חדשות 12, אני חושב שזו... אינבר טוויזר? אינבר או אינבל?
אינבר,
אינבר טוויזר. ראינה מורים. לא דיברנו על זה פה. ראיינה מורים שמסרבים להתחסן, אז מורה אחד התראיין בעילום שם, והיא אמרה לו משהו, לא זוכר, נזכה את השאלה, משהו עם המילה חיסון, אז אמר לה, קודם כל, למה את קוראת לזה חיסון? ואז אחר כך ראיתי את זה בעוד מקומות, ומישהו אמר, לא לקרוא לזה חיסון, או הוא שיתף איזה ידיעה ואמרו, וכתב, החיסון במרכאות, לא לקרוא לזה חיסון. כאילו הדבר עכשיו לא לקרוא לחיסון חיסון, כי חיסון הוא דבר מחסן, זה לא חיסון, אלא זריקת מוות, או ניסוי של חברה מסחרית באוכלוסייה,
זאת אומרת, הדרך להתמודד עם הבעיה, לתקוף את האישו העקרוני, הוא לשלול את הלגיטימיות של הקיום שלו בכלל.
אני לא חושב שזו כן, זה לא בכלל הדרך להתמודד עם הבעיה, אבל זה... זה עוד מין משהו כזה שעושים, שתודעתית להסביר לך שכשאתה משתמש במילה חיסון, אז בעצם אתה משיט אליו איזשהו סט ערכים שהוא מאוד מאוד חיובי, בעוד שהטיעון שלהם עוסק בזה שהחיוביות הזו היא חיוביות דמה. זה לא אמיתי, כי זה לא חיסון, זה ניסוי, זה סכנה, זה
אמצעי שליטה של המדינה בגופו של האדם.
כן,
אמצעי כפייה,
כן. גם חיסון, בטבע, אתה רוצה להגיד חיסון? חיסון הוא משהו שצריך לעמוד באי אילו תנאים. אחד הדברים שהם אומרים, שהוא אגב דבר לא בלתי נכון, שנגיד המנה השליש היא לא עומדת בתנאים. אגב, כמה ראשונה והשנייה לא עומדות בתנאים.
איזה תנאים?
הן עומדות בתנאים כפי שהודכנו לטובתן. אבל קלינית, רוב החיסונים נבדקו זמן רב יותר.
כן, אבל עכשיו כבר יש אישור קבע של ה-FDA.
בדיוק.
אז אם אתה מתנגד... אפשר לנוח כאילו מהטיעון הזה שזה לא היה...
אלא אם כן, אתה אומר, גם ה-FDA יש להם את הסיבות שלהם.
אין FDA.
תשובה, זה לא סוד שנעשו אי אלו התאמות לטובת החיסון. אני אישית חושב שהתאמות האלה דרושות, מכיוון שהנגיף כשלעצמו מסוכן יותר. להערכתי ולדעתי, כמו גם להערכתם של אנשים שאני בוחר לקבל את דעתם המדעית עבורי. אבל יגידו לך מתנגדי החיסונים שלא, ולכן אל תקרא לזה חיסון.
הבנתי. קצת כמו שנגיד סוג מסוים של ימניים שאומרים, אבל מה עם הפלסטינים, המסע ומתן עם הפלסטינים, וזה אומרים, אין בכלל עם פלסטיני.
אין עם כזה.
מעולם הם לא הזדהו כפלסטינים לפני 48, ולכן...
אני לא יודע מה זה פלסטיני.
כן.
כן. גם הימנים, מה שנקרא בטעות מתונים, לפעמים אומרים דברים כאלה. זאת אומרת, אתה לא צריך להרחיק עד נפלגת הטרנספרים והבהמות. זה ממש כאילו ימנים... מרחות סבירים אומרים דברים, אז אותו דבר, כן.
אגב, הם לא בלתי צודקים במובן ההיסטורי לאומי, זאת אומרת, הזהות הפלסטינית הוגדרה רק כקונטרה לזהות הלאומית היהודית
ישראלית. נכון, כי הוויכוח הוא בסופו של דבר על זהות, על הגדרת זהות. הוא לא באמת על דיוקים היסטוריים, אבל בסדר. אבל כן, אותו דבר.
וואלה.
אותו דבר.
אוקיי. איך בא לי?
אז אם אתה באמת רוצה להעליב מתנגדי חיסונים, תקרא להם מתנגדי חיסונים ולא מתנגדי משהו שהוא לא חיסון. אתה מבין? את מי שאתה קורא להם מתנגדי חיסונים, זה כבר אלבון. כי הם כאילו אומרים, נדמה לי, שוב, ממה שאני קולט בפייסבוק בימים האחרונים, אנחנו לא מתנגדים לחיסונים. פשוט זה לא חיסון. אתה מבין?
נכון, האבץ עם הקורקום והוויטמין D והאקונומיקה, זה החיסון ש...
אני לא חושב שהייתה שם אקונומיקה.
שאני ממליץ לכם לקחת, אגב.
אבל האבץ עם הקורקום, אני לא חושב שהוא חיסון או תרופה. ועכשיו אתה מתבלבל. עכשיו אתה עושה אחר.
מה ראיתי אתמול עוד מהגזרה הזאת?
שאבץ הוא מטפל בקורונה.
אצל... כן, אצל אחד מהקולות הבולטים עכשיו החדשים בסיפור הזה, אני רוצה לדייק, שיש תרופה, רק מסתירים אותה. מסתירים אותה מהציבור.
אוקיי.
יש תרופה.
מה התרופה?
יש.
כי אני יודע שיש חיסון ישראלי שלא ניתן לנו בגלל רוע. אני יודע את זה כי אני רואה בידיעות אחרונות קדימון לכתבה במוסף סוף השבוע. עם מי שהיה, אני חושב שהוא עמד בראש המכון הביולוגי מיד, אני אגיד לך, הוא מקריפ אותי כבר איזה זמן. מנהל המכון הביולוגי למה התרסק החיסון הישראלי, והוא מצולם עם מזרק בידו ומבט מקריב, והוא מקריב אותי כבר ימים לקראת הסופש.
כי כאילו זה רעיון מאוד הישגי שמקדמים אותו מתחילת השבוע, אבל האופן שבחרו לצלם את האיש הזה
הוא הקרפה מתמשכת.
כמו איזה מין דוקטור סטרנג'לאב כזה, כן. מדען שהתחלפן כי הוא עומד עם המזרק והמזרק משפריץ את הנוזל שלו וכולו כזה... זה לא, זאת לא פתיחה טובה לרעיון שאמור להיות רציני.
לא, לא, לא. אבל רגע, גם יש תרופה ומסתירים אותה?
כן, אני...
גם בגלל רוע.
מסתירים אותה כי אתה יודע, כי ממשלה ושליטה ו... ו... התו הירוק הוא סתני.
יכול לראות לי רגע מי כתב את זה?
אני...
אני אסתבר, רק שיוצא את הנראה.
כן. צריך למצוא את ה...
אוקיי.
כן, כן. יש תרופה, רק מסתירים אותה, אני... מהציבור, בסדר.
היא לא מבוססת לבת.
לא, לא, היא תרופה, רק שבגלל השיטולות... כמו...
דקסמול, צורך העניין.
שהוא...
או, אני אומר תרופה כתרופה. לא, כי שסוי מחומר של תרופות.
אני לא יודע.
לא מתבלינים.
אני לא, אני
אתה מבין
שגם,
מה אני שואל?
אני מבין, אני חושב שגם מי ששיתף את זה, והוא אדם די קולני ונעקב, הוא לא ירד לעומקם של הדברים. מספיק שיש כותרת שאתה יודע, היא חתרנית מספיק כדי להטיל רפש במשהו.
טוב.
תכף אנחנו עם פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות שתעזור לכם להבין בשוק ההון ולהשקיע במאות מניות של חברות גדולות בארצות הברית מ-50 שקלים בלבד. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי מוגזם או קיצוני שבני בנות הזוג שלכם עשו בשבילכם. אולי הייתה להם כוונה טובה וזה השתבש, הפתעה שלא הצליחה או סתם מחווה רומנטית שיצא כל כך גדולה או מקריפה או מרחיקת לכת. דברים קיצוניים שבני בנות זוג בהווה או בעבר עשו עבורכם.
ומכוונה טובה, אבל...
אז יצא לא.
יצא לא...
ואולי אפילו זה הוביל לפרידה, נגיד.
נגיד... כן, אולי זה עניין של גרנדיוזיות, אולי זה עניין של עיתוי, אולי פתאום הבנתם שאם הם עושים לכם דבר כזה הם לא מכירים אתכם פשוט.
כן, בדיוק. או שיפוט לקוי של המציאות.
כן.
נגיד, עשיתי לה מצגת עם כל האקסים של המברכים אותנו.
לא, זה מצחיק. פאני. קצת פאני.
1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99
של השקעות בחסות פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות של פפר שתעזור לכם להבין בשוק ההון ולהשקיע במאות מניות של חברות בארצות הברית החל מ-50 שקלים. פפר, פשוט להבין בכסף שלכם. אין באמור ייעוץ לביצוע השקעות כלשהן.
יובל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אהלן יובל, מה עניינים?
מעולה, מה שלומכם?
בסדר.
יובל, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ואתם מספרים לנו הבוקר מה הדבר הכי מוגזם, קיצוני או קריפי שבני בנות זוג עשו בשבילכם. ספר לנו בבקשה.
טוב, זה לא קריפי, אבל לפני בערך, אתה זוכר, משהו כמו 8 שנים, הייתי עם האקסית שלי, ועשתה לי הפתעה שלטעמי הייתה ממש מוגזמת ליום ההולדת. ותוך כדי הנסיעה אני נעדתי, לא היה לה רישיון, וכמובן אני לא יודע למה אני נוסע. ולאט לאט אנחנו מתקרבים לאיזה שדה תעופה בהרצליה. והיא גילתה שהמתנה היא לעשות קורס טיסה.
נחמד.
זה נחמד, מעבר לעובדה שהיא כנראה שכחה שאני לא אוהב לטוס.
די.
אז בדיוק, אני ממש באתי להגיד שזה נחמד רק למי שרוצה. מי שאין לו עניין ספציפי בזה, זה סיוט אמיתי יכול להיות.
אין לי, לא שאין לי עניין, אני גם טסנו ביחד ואני בשדה תעופה ובטיסות מתנהג אחרת לגמרי, וכאילו זה...
זאת אומרת שיש איזה רמה מסוימת של חרדה מותר להגיד מפני טיסות או המראות או מה שזה לא יהיה.
ולהזמין לך קורס טייס פרטי זה לחלוטין לא להכיר אותך סלש להיות קשוב אל מה שאתה באמת רוצה וצריך.
אפשר להגיד בדיעבד. ומה שקרה זה שבסוף הדבר כמובן באתי למדריך, אמרתי תקשיב, אני מאוד מפחד, תהיה רגוע, לא יודע מה הולך לקרות לי שם, מצפה, אבל אני אנסה. עלינו למעלה, אחרי בערך, לא יודע, אולי 40 שניות התחילה הבחילה. הוא מודיע לי שאוקיי, תפתח את המעברר, אני מסתכל עליו, למה אתה אומר לי שיש פה מעברר? מסתבר שיש שם איזה מעברר קטן בפינה.
גם המטוסים הקטנים האלה זה קטסטרוף, אני איתך, אני מת בטיסות כאלה, מת.
כן, וגם כל פנייה פיצית, האוטו שולט על המטוס ועל האיזון, ואז...
אתה מרגיש שאתה עומד להקיא את הפנימה שלך.
כן, כן, וזה בסוף מה שקרה, שאחרי 3-4 דקות אמרתי לו, תקשיב, תוריד אותי, עצרתי את הכל, ירדתי למטה, הקטי, אמרתי לו, תודה רבה, והלכנו.
וואו, שזה היה אמור להיות קורס או טיסה כזאת חד פעמית?
זה היה אמור להיות איזה 3 שיעורים, משהו כזה.
ומה אמרת לה, זאת אומרת, דיברתם על זה כמו שזה, דיברתם על זה בחנות, אמרת לה, נתת לי משהו שלא מתאים לי בכלל?
היא באה אפילו מיוזמתה, אמרה את זה, והיא ממש התבאסה, ואמרה, וואי, נכון, אתה שכחתי. אפילו דיברנו על זה, והיא מאוד התבאסה, בוא נגיד אפילו נראה לי יותר ממני מזה שהיא פספסה.
כן, אני משוכנע שכוונתה הייתה טובה, אבל זה באמת מוזר, כי זה מסוג הדברים שאתה נותן רק למישהו שאתה יודע שיכול ליהנות מזה.
כן, אתה צריך כאילו איזו פעולה אקטיבית שתגרום לך לחשוב, לרצות, לחשוב שהוא באמת רוצה.
כן, זאת אומרת, זה לא שהיא קנתה ספר מה טוב, אם הוא קרא אותו כבר, אז שיחליף. זה משהו נורא נורא מסוים.
נכון.
בסה. ובטח שהיא גם התבאסה מזה, כי היא יצאה זו שבכלל כאילו לא... שמראש הייתה מאוהבת ברעיון, היא לא...
שרצתה את זה בעצמה, יכול להיות שהיא, זה היה נראה לה מגניב, אז היא חשבה שגם לא...
לא לחשוב על זה שבן הזוג שלה, שהיא אמורה לשמח, הוא בכלל לא... הוא ההפך מי אוהב טיסות. כן, כמה זמן אחרי זה נפרדתם?
בערך כמעט שנה. זה
החזיקות.
לא, 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 לא היה לזה קשר
לפרידה. טוב, יובל, תודה.
תודה, יובל.
תודה רבה לכם.
ביי.
יוליה, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד.
מה העניינים?
בסדר, אני חייבת לומר לכם קודם כל, תודה רבה על כל בוקר שאתם מנעימים לנו את הנסיעה לעבודה.
תודה לך, יוליה.
שני רכבים שונים.
גם את מקבלת 300 שקלים. פפר אינבסט, אם אתם לא כל כך יודעים מה לעשות עם הכסף שלכם, פיתחו חשבון בפפר, והורידו את פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות שתעזור לכם להבין בשוק ההון, אפשר להשקיע במאות מניות של חברות גדולות בארצות הברית, מ-50 שקלים בלבד. ספרי לנו, יוליה.
אוקיי, אז לפני 8 שנים, הכרתי מישהו דרך אפליקציית קירויות, והתחלנו לצאת, זה היה קצת לפני הקיץ, אחרי 3 חודשים הייתה תקופת החגים, והוזמנו אני והמשפחה שלי לבית שלו, להורים שלו.
3 חודשים הייתם ביחד?
כן, לארוחת חג של ראש השנה.
כן.
באמצע ארוחה כזה הושיבו אותי על צפה, והוא רצה, הוא בא ואמר, טוב, הכנתי סרטון בכבוד 3 חודשים שלנו. זרמתי, התיישבתי והתחלנו להסתכל, והוא הציע לי ניסויים מול כולם.
בארוחת ראש השנה,
בארוחת ראש השנה,
3 חודשים אחרי שאתם מכירים, מול המשפחה שלו.
אמת.
עכשיו רגע, זה שני דברים, זה גם מול המשפחה וזה גם עניין הצעת הניסויים. האם זה משהו האם הייתה איזושהי הדדיות באשר לזה שאתם כאילו נועדתם להיות יחד אחרי 3 חודשים?
לא ברמה הזאת, לא ברמה הזאת, כנראה מצד ההורים, ופה הייתה טעות שלי שרציתי לרצות את ההורים כל החיים, אז הסכמתי.
רגע, לא, עוד לפני זה אני מתכוון, נגיד הוא לא היה מציע ליד ההורים, הוא היה מציע לך סתם באיזה מקום אחר, לא היית רוצה להתחתן איתו, לא מישהו שרצית להתחתן איתו.
לא באותו זמן, חשבתי שצריך קצת יותר זמן.
יותר זמן, ולא דיברתם על חתונה בשלב הזה.
לא.
זאת אומרת, זה הגיע לחלוטין משום מקום?
משום מקום.
משום מקום.
ואז את אומרת שמכיוון שההורים שלך היו שם, אז אמרת כן?
אמרתי כן, גם ההורים שלי נורא שמחו, וראיתי, לא רציתי לשבור את השמחה של כולם, אמרתי כן. אחרי בערך חצי שנה, ואפשר להגיד שזה הכל היה באותה שנה, הייתה חתונה.
התחתנתם!
כן, ואחרי חודש וחצי גירושים.
וואו.
זאת אומרת, מתוך אותה אי נעימות, עם התפוח בדבש, את מצאת עצמך נשואה לאדם הזה, וחודש וחצי
התגרשת. אחרי חודש, כשעברנו לגור ביחד סוף סוף, אז הבנתי שזה לא זה.
מה זאת אומרת, חודש אחרי החתונה רק עברתם לגור יחד?
לא, גרנו פשוט אחרי החתונה חודש. לפני החתונה, גם אחרי הארוחה כמה חודשים, ועברנו לגור ביחד. הכל היה באותה שנה.
ותגידי, כשצעדת לחופה, ידעת שאת לא רוצה?
כן. ואימא שלי אמרה לי אז, זיכרונה לברכה, שזה מלחץ, ואל תדאגי, זה יעבור. זה הדורות של פעם.
את יודעת להגיד למה הם כל כך רצו אותו בשבילך, או שהם רק רצו שתתחתני?
אני חושבת שזה אולי המנטליות, שהנה מצאת מישהו ש... שזה מאותה עדה,
כן.
ויהיה לנו קל.
שזה יהיה קל, ושחתונה זה כך או כך סוף טוב, לכל כן. סיפור, לא משנה מה.
סיפור, מתישהו כולם ילמדו איך להסתדר.
בדיוק. כאילו שהחיים הם ללמוד איך להסתדר, ולא נניח כן. ליהנות, לאהוב.
כן, זה רף מאוד נמוך של ציפיות מהחיים.
כן, ילמדו איך
להסתדר. בואו נשרוד אותם.
נכון.
וזה לא החזיק הרבה, וגם הבום הזה, אחר כך הרגשתי לאימות, אבל פה אמרתי די, זה...
והוא נפגע ממך?
מאוד.
מאוד, כן. כי הוא באמת רצה אותך, הוא באמת רצה להתחתן איתך.
כן.
למרות ששוב, להציע לך אחרי 3 חודשים...
זה אומץ.
זה אומץ, אבל זה גם בעיה שלא בניתוח המציאות.
נכון.
אם אין שום דיבור על זה, או תחושה של הדדיות, אז אתה לא עושה צעד כזה שהוא בטח מול המשפחה, שהוא באמת סינדול, והוא יותר בשביל המשפחה מאשר בשביל הזוגיות שלכם.
אגב, אל תעשה את זה מול המשפחה כך או כך, גם לא אחרי שנתיים כשיש הדדיות.
אני גם לא בעד מול חברים, או בכלל בסיטואציה, אני חושב שזה עניין פרטי לחלוטין, ושל הזוג עצמו, אבל זה...
גם הפומביות היא כמו אקדח במערכה הראשונה.
כן.
הכל יצטרך אישור חיצוני מהטבע הלאה.
טוב, יוליה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי.
ביי, יוליה, להתראות.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים? עם פפר אינבסט, פיתחו חשבון בנק בפפר והורידו את פפר אינבסט, אפליקציית השקעות שתעזור לכם להבין איך הכסף שלכם יכול לעבוד בשבילכם. ליובל עם הטייס, קורס הטייס שקיבל מבת הזוג שלו.
יוליה, ש... פשוט התחתנה עם האיש.
כן.
מה, אז... נתח את זה,
אה? אוקיי, מה? מה תעשה? מה תעשה?
כי במטוס התחתנה. כן. עם איש שלא רצתה, אבל חצי חצי.
אבל דיברנו על המחווה.
נכון.
אז גם יובל וגם יוליה, 300 שקלים נוספים. שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
עצוב לי קצת בלב.
כן.
עצוב לי בלב כשרון, אבל גם עצוב לי בלב כאוהד ספורט ועוד כדורגל. אתמול בשעות הערב הלך לעולמו בגיל 69, אחרי מאבק במחלת הקורונה, סלווה ברזילאי. ואני מעריך ש... די, חלק גדול מאוד אם לא כל המאזינים שלנו יודעים מי זה סלווה ברזילאי, בין אם הם ראו פעם כדורגל בחיים שלהם ובין אם לא. קודם כל סלווה ברזילאי באמת אדם מאוד מאוד מיוחד, נולד בריו ב-1952, עלה לארץ כדי להתגייס לצבא בגיל 19 לבדו, אח שלישי במשפחה של 11 אחים, והפך פה לאיזשהו פסיפס קטן ואחורי בהמון המון חלקים של התרבות הישראלית, עוד לפני הכדורגל, של התרבות הישראלית. הוא היה במופע של ארץ טרופית יפה עם אתי כספי, היה אחד האנשים המרכזיים שם, הפך
לא ידעתי את זה.
הוא היה שחקן בתיאטרון, הוא שיחק בהמון המון הצגות בתיאטרון, הוא למד גם חינוך גופני, אבל הוא היה בבוהמיה, זאת אומרת, הוא היה בבוהמיה, הוא היה ישב בכתר המזרח, הוא היה חבר מאוד טוב של אריק איינשטיין ואלי מוהר ואלי ישראלי וכולם, והוא גם היה המון משחק כדורגל וחלק מברוכה אל הקיבוץ של עולי הברזיל לישראל. זאת אומרת, היה בו...
ובעיקר, שוב, ברמה הציבורית, הוא היה אפילו... הוא היה חלק משמעותי מהפסקול של 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 כל אוהד ספורט במדינת ישראל, של כל אוהד כדורגל במדינת ישראל. הוא שם, הניגון הזה של הקול שלו הברזילאי, התשוקה לכדורגל הברזילאי, הוא היה שם. זאת אומרת, זה ממש, אתה חושב כדורגל ברזילאי ואתה חושב סלווה.
בדיוק, עבור כאילו אוהדי כדורגל ישראלי, כשאומרים רומריו, רונלדו, רונלדיניו, נבחרת ברזיל, אתה כאילו דבר ראשון אומר סלווה ברזילאי, זה מתקשר. אבל אני אגיד עוד משהו אחד מהעיקרות הרבת שנים ובאמת עמוקה שיש לי איתו. משפחת אוהדי הכדורגל בישראל איבדה את האוהד מספר אחת שלה, זאת אומרת את הכי הכי אותנטי והכי אמיתי והכי כן. הוא היה ב-15 שנה האחרונות, הוא שימש כפרשן אצלנו בערוץ ספורט אחת, פרשן כדורגל. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, הוא לא היה פרשן, הוא מעולם 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 לא ניתח מערכים או טקטיקות, והוא לא ניסה ללמד אנשים את המשחק. הוא באמת אדם שהייתה לו את הזכות, במקום לצעוק מהסלון לטלוויזיה, אז הוא היה צועק מהטלוויזיה לסלון. והכל היה בחן ובהומור ובאהבה, ובאמת איש שאני מקנה בו כמה שהוא אהב כדורגל וכמה שהוא טרף את החיים. הוא היה בשמונה מונדיאלים, הוא הלך שמונה מונדיאלים ללוות לנבחרת ברזיל. אבל אני אגיד עוד משהו אחד.
וואו, בסוכן. שמונה מונדיאלים. איזה כן, דבר כן. מטורף זה להיות בשמונה מונדיאלים.
כן, כן, והוא פיזית. היה שם כשברזיל זכתה ב-94 וב-2002, והוא כאילו, אתה אומר מונדיאל בישראל, אתה אומר סבא ברזילאי, אבל אני רוצה עוד משהו אחד להגיד. אני באמת לא חושב שפגשתי אי פעם בחיים שלי, ואני לא מגזים, מישהו שאין אפילו אחד ממי שהכיר אותו אישית, שיכול להגיד עליו מילה רעה. אחד, ואפילו לא מילה רעה. זה בן אדם שהיית נכנס ופוגש אותו במסדרונות, לא היית לו אומר לו שלום, היית מחבק אותו. וזה לא משנה אם אתה גדול השדרים בישראל עם החשיבות הכי גדולה, או בן אדם שנמצא ביום הראשון בעבודה. היה באמת בן אדם נדיר בטוב הלב שלו ובחיוך שלו ובאהבה שלו לאנשים. הוא אהב מאוד 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 אנשים. וזה עצוב, זה עצוב מאוד.
ושידורים איתו היו כיפים. כיפים, מסוג אלה שגם, כמו שאתה אומר, הוא לא ניתח איזה מערכים ואיך עומד את הקבוצה ואיזה חילוף ואיזה זה, אלא יותר הכניס אותך לתוך האווירה, והוא היה צינור של אהבה לכדורגל ושל התשוקה הברזילאית הזאת, וזה היה ממש כיף לשמוע איתו משחקים.
באופן אישי, הכדורגל פחות טעים לי, אני חושב עכשיו, mm-hmm. כמו שהיה אתמול.
אמר לי או מישהו או גם זה. אתמול, שים לב שבעצם אין יותר שגרירי ברזיל, של התרבות הברזילאית ובטח הספורט הברזילאי, כשאלי ישראלי הלך לעולמו, כן. וסלווה.
וסלווה היה אחד המרכזיים דרך כן. אגב, המוזיקה הוא מלא שהוא תרגם המון המון שירים, הוא היה שם מאחורה, ועם אמריקאים...
גם היו שנים גדולות לתרבות ברזיל. כמו שהיו שנים גדולות לתרבות יוון, וזה תמיד קשור באיכות הנציגים.
בדיוק, זאת אומרת, הם יצרו את הדבר הזה, הם חצבו את האהבה הזאת לברזיל בתוך התרבות הישראלית, ואין אותם יותר.
וסלווה היה אדם מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד יקר.
שרון.
תודה.
תודה.
תודה שרון.
We'll be right back.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אתמול התפרסם כל העניין הזה עם האלבום של נירוונה, Nevermind, האלבום הכי מצליח שלהם by far. יש, אני חושב שכולם, כל העולם מכיר איך נראה את העטיפה הבוקר, זה מסוכר בידיעות אחרונות בעמוד 27. עטיפה של התינוק, הערום, בתוך הבריכה, שיש שטר של דולר לפניו. באמת אחת העטיפות המוכרות והמזוהות ביותר מתוך אלבום שהגדיר לחלוטין את הרוק בשנות ה-90 בגלגול ההוא שלו, גלגול הגרנג'י שלו. מה מסתבר? אותו תינוק בגר, 30 שנה חלפו מאז, קוראים לו ספנסר אלדן, והוא תובע את נירוונה ויורשיה בגין פורנוגרפיית ילדים וניצול מיני. עורך הדין שלו טוען שהתמונה חוצה את הגבול, כי הכללת שטר כסף גורמת לתינוק להיראות כמו עובד מין. הנאשמים שיווקו בכוונה מסחרית פורנוגרפיית ילדים ומינפו את אופיו המזעזע של הצילום כדי לקדם את עצמם ואת המוזיקה שלהם על חשבונו.
זה מאוד 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 פרשני. אני מעולם לא תפסתי את זה ככה.
ברור, זה כאילו...
אני מודה שהרבה יותר עם פעם אחת שאלתי את עצמי מה לעזאזל קורה עם האדם המבוגר שהיה התינוק הזה והוא ערום בעטיפה, אבל אני לא חושב... לא חושב שהכוונה הייתה פורנוגרפית.
אני גם לא, זה תמיד הרי היה.
לא חושב שהיצירה היא יצירה פורנוגרפית, זה לא עוסק בזה.
אני לפחות תמיד הבנתי את זה, כי אתה יודע, זה ביקורת של נירוונה, על החברה והתרבות האמריקאית, שמגיל כלום, אתה רודף אחרי הכסף.
בדיוק.
וזה מה שמגדיר אותך בתוך זה.
כן, תינוק ששוחה מתחת למים כדי להביא...
זה מה שאנחנו כחברה גורמים לתינוקות שלנו לעשות ולגדול להיות האנשים האלה.
והמים כבר מדגמים, מדמים רחם, לא יודע.
נכון, נכון, שמים עוד ברחם.
אני לא חשבתי שזה פורנוגרפיית ילדים.
זה גם לא פורנוגרפי, זאת אומרת ברמת האימג'ים או... זאת אומרת, פה. זה עירום, נכון, רואים את איבר המין שלו.
זה עירום של אדם חסר ישע, זה נכון. עירום של מישהו שלא יכול להחליט בשביל עצמו נכון. אם הוא רוצה להיות ערום או לא ערום. ולכן הוא כמובן צריך לתבוע את ההורים שלו. כמה הוא מבקש?
הוא מבקש 150 אלף דולר, נדמה לי מ-15 נתבעים שונים, כולל את חברי הלהקה שעדיין בחיים, ואת האלמנה, את קורטני לאב, אלמנתו של קורט קוביין, את הצלם, את המנהל האומנותי, וכולי. יש 15 אנשים סך הכל, זה מגיע נדמה לי למשהו כמו 2 מיליון דולר. ו תראה, אתה אומר זה בן אדם הרי שגדל, וזה מה שיגדיר אותו. זה ברור שבכל מקום, בכל רגע מהילדות, בכל רגע מהבגרות שלו, הוא זה, אתה יודע, שנכנס לחדר והוא התינוק
מנברמיין, בטח. וזה כשהאמינו לו. הוא אמר, אני התינוק מנברמיין.
נכון, אתה גם לא יכול להוכיח את זה.
ולא אמרו לו, סבבה, אתה גם ילד מהשוקולית, תקדם, אחי.
ברור שזה מה שמגדיר אותו, וזה מה שרודף אותו, וזה הברכה שלו והכללה שלו. ברור.
וברור שזה גם אחת היצירות הרווחיות אי פעם, והוא היחיד שלא הרוויח ממנה.
נכון, אבל מצד שני, כשההורים שלו לקחו אותו ליום צילום הזה, וקיבלו 200 או 250 דולר עבור שכר היום צילום, מי ידע שזה יהפוך להיות אחד האלבומים הכי מצליחים בהיסטוריה של המוזיקה כולה?
וגם אם היו יהודים, יש תעריף, ויכול להיות ששילמו להם בצורה הוגנת, אני לא יודע מה התעריף הנהוג.
אני חושב ש...
אבל בכל מקרה, המעשה... שהופך את זה לפורנוגרפי, המעשה שהופך היום, כרמה, אתה אומר, זה מה שמגדיר אותו, אבל זה לא סתם מה שמגדיר אותו, מה שמגדיר אותו שתינוק הערום מהאלבום שזה, מה שמגדיר אותו זה העובדה שהפין שלו חשוף, שעוד לפני שהייתה לו איזושהי תודעה של אדם בוגר, איזושהי מודעות, שיכול לקבל החלטות עבור עצמו, נחשף הפין שלו, ולכן, אם המעשה הזה הוא מעשה גם פורנוגרפי, זה המעשה שעשו הוריו. ולכן שיתבע את ההורים שלו, כשם שבאופן כללי הורים שמצלמים את התינוקות שלהם ערומים ומעלים את זה לרשתות חברתיות, או מצטלמים לשערים של מגזינים עם התינוק הערום. עילה לתביעה בגדול כשהילד גדל, באופן כללי, אולי תביעות הורים זה הדבר עכשיו. אנשים חושבים שאחרי ניתו, התאמרות במקום העבודה היא הנושא החם החדש. אני אומר, בואו נחשוב אחרת. אולי תביעת הורים היא הנושא החם החדש.
או, זה... אתה צריך לבנות היררכיה שלמה חדשה של ערכאות שיפוטיות, כי הם יקרסו. המערכת הקיימת תקרוס אם אנשים יתחילו לעשות את זה, לתבוע את ההורים שלהם על כל מיני דברים.
אבל אתה מסכים איתי שיש פה עילה לתביעה?
אני...
העובדה שהפין שלו חשוף, הוא בעירום. היום בסדר, היום אנשים אומרים, וואו, נירוונה, כל הכבוד. כשהוא היה ילד, אתה לא חושב שצחקו עליו? אתה לא חושב שמישהו גזר את התמונה הזו עם הדיק ותלה אותה בכיתה? בטח שכן.
או שבאיזשהו אופן, אתה יודע, תראה, שוב, אנחנו הרבה מדברים על זה בהקשר, נגיד, של מיטו. השנה הייתה 1990 או 91 כשצולמה התמונה הזאת. זה היה עולם אחר של מודעות ופיתוח התובנות האלה של מה פרטי, מה ציבורי, מה זה.
בהורות? אני לא יודע.
בהורות גם.
בהורות אני לא יודע.
יש כל כך הרבה... תראה, אני בחיים לא הייתי עושה את זה. בחיים לא. לא עכשיו ולא לפני 20 שנה. אבל
וכאילו אנשים מסתכלים ואומרים, זה תמים, מי שרואה בזה משהו מיני, שישאל את עצמו למה הוא רואה בזה משהו מיני.
אבל אני לא רואה בזה משהו מיני ברמת גירוי, אבל זה בהחלט משהו שחוצה גבולות של פרטיות. זה בוודאי.
בדיוק, ענייני גבולות של פרטיות שקשורים בצילום חושפני של עברי המין, כמו שאתה אומר, זה לא קשור להתגרות. זה קשור לעובדה שהצילום הזה, גם אם הקונטקסט שלו הוא אחר, הבן אדם גדל, הוא מתבגר, וכן, זה הופך למיני.
נכון. אבל שוב, צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה של לפני 30 שנה. לפני 30 שנה, אתה יודע, אלה היו הורים. אנחנו גם לא יכולים, הרי גם באומנות יש עירום. אוקיי? באומנות יש עירום. זה חלק מהמעשה האומנותי. העניין הוא פה שבאמת איש לא שאל אותו, איש לא בדק אותו אם זה בסדר מבחינתו. זה הורים שלו שהיו אחראים עליו באותו רגע. אמרו, וואלה, יש לנו יום צילום לאיזה להקה, מי מכיר אותם בכלל? אנחנו באים עם התינוק, שעה וחצי, 250 דולר. מה, הזדמנות?
אבל באומנות, שהיא אומנות, ודאי אומנות הצילום, אני חושב שגם אתה מצייר מודל, יש אנשים שהם רוצים להיות המודל, אבל באומנות הצילום, נראה לי שהסכמת האובייקט, שעל כל צלם, הסכמת האובייקט היא דבר מאוד מאוד בסיסי, וודאי היה בסיסי גם ב-91.
להבדיל, יש...
אלא אם כן, אתה עושה פפרצי. במרחב ציבורי, שזה כבר apparently משהו אחר, אבל בגדול...
שם לא צריך הסכמה.
לא. לא צריך שום הסכמה.
להבדיל, דיברנו על זה בינינו לפני כמה ימים, יש את האלבום הראשון של טיסלם, שהם עומדים מול אישה ערומה, ארבעת חברי הלהקה השובבים.
לא,
דיברנו בינינו.
כן. אתם מתבוננים
באישה ערומה, ואני זוכר את העטיפה של התקליט. אני הייתי מעריץ גדול של טיסלם שהייתי בן 6, ואני זוכר את זה ממש בוהה בעטיפה של האלבום. רואים את חברי הלהקה, הם מסתכלים על אישה, היא עומדת עם הגב, רואים כזה חצי מהישבן שלה נדמה לי, לא רואים חזה, רק רואים אותה מאחורה. זוכר שזה ממש אמרתי, וואי, איזה מגניב להם שהם עומדים מולה כאילו ורואים.
שהיית יותר מ6, אבל לא, מתי יצא אלבום? מתי את הרדיו חזק?
81, 80, משהו כזה. הייתי בן 7, 8, לא יודעת כזה. עכשיו הוציאו את האלבום הזה שוב בהוצאה מחודשת. לא יודע מי קונה אלבומים, אבל הוציאו אותו בהוצאה מחודשת, והיא לבושה
כזה שכדי שיחסרו להזין לו, אבל היא לבושה.
הלבישו אותה בסמלה נדמה לי. ומצד אחד אתה אומר, רגע, אנחנו מביטים על זה במבט פוריטני, או שזה באמת, ואתה יודע, ולמה לקלקל את מה שהיה אז, זאת אומרת לפגוע ביצירה ההיא, שזה חלק מההקשר. גם התמונה הזאת היא חלק, היא מספרת איזה סיפור ליברלי מיני שהתאים לתקופה ההיא, שהיא הייתה מאוד של סוף ה-70s החופשיות האלה.
אבל ההוצאה המחודשת איננה מבטלת את ההוצאה המקורית, היא מחודשת. נכון? והמחשבה שהיא יכולה נכון. להיות מחודשת ביותר ממובן אחד, היא בעיניי מחשבה נבונה. מה גם ששאלת הפוריטניות היא שאלה שישאל את עצמו מי שמזדהה עם הצד המתבונן, ולא עם הצד שעומד חשוף וערום ומתבוננים בו.
נכון, אבל שם...
אז שאל את עצמך מאיזה צד.
שם הייתה אישה בגירה, אתה יודע, שאני מניח קיבלה תשלום, תמורת ההשתתפות שלה, זאת אומרת, זה לא כמו התינוק של נירוונה, שהאיש לא שאל אותו, פשוט שם אותו.
כן, היא גם לא מצולמת בפניה, היא לא מזוהה בעטיפה.
נכון, אבל מצד שני, בעטיפה של טיסלם יש הקשר מיני. זאת אומרת, מיני מבחינת סקס. זה לא, כאילו, אתה יודע, זה סימבול אומנותי כמו
התינוק. שאני תגיד, לא רואים את אף אחד מהאיברים שלה, האינטימים חשוף, רואים את גבה.
אני חושב שרואים קצת מהתחת, אבל אני לא...
נכון, 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 יש התחלה כזה של תחת.
והיום באמת זה דבר שנראה כאילו, אתה יודע, משפיל, מקטין, סקסיסטי, לעשות דבר כזה.
בעיקר שיש בו יחסי כוחות, כי שוב, יש...
אבל שוב, זה הדיאלוג הזה בין צנזרנו לבין וואלה לא ראוי. וזה...
אבל השאלה האם הדברים האלה מבטלים את מה שהיה קודם. אני אומר, הם לא חייבים לבטל. זה שנגיד אם נחזור לטיסלם, זה שטיסלם הוציאו עכשיו את עטיפת האלבום כך, לא אומר שהם לא הוציאו את הקודם אחרת. זה רק אומר שדברים was rethinked, rethought. כן. וזה אחלה.
זה אחלה.
אני ממש חושב שזה אחלה.
זה באמת באמת אחלה, כי שוב, להוציא היום אלבום ככה, עם אישה ערומה, עומדת מול חברי הלהקה, השובבים.
חבורת גברים, אני זוכר גם הם בוחנים אותה, נכון?
יש כל מיני, אחד טיפה יותר קומי, אחד טיפה יותר כזה, שאומן, יש שם, אני חושב, כי הם ארבע דמויות היו כאילו שונות.
כן, והיא כאילו מציגה בפניהם.
כן, היא עומדת, זה.
וגם זה שלהם יש פנים ולהם פנים, אפשר לדבר ככה זה בהמון.
כן, נכון, נכון.
וכמו שאתה אומר, היא אדם בוגר החליטה בשביל עצמה זכותה להחליט מה שהיא רוצה.
התינוק
האיש המסכן שכתינוק היה ערום בעלבו, אני אומר לך אמיתי שהתבע את הורם באופן כללי. אני אומר לך, תביעות הורים גם על רקע כל הדברים שקורים עכשיו שמצויים באזורים אפורים מדי, הרגשתי שבמקום העבודה יש אווירה מינית. האם נאמר לך משהו מיני? לא. האם הוצאה לך הצעה מינית? לא. האם מישהו דיבר על מין בצורה אינאפרופריאט? לא. האם מישהו רמז שבמידה ויהיה ביניכם משהו מיני תקודם בעבודה, כאילו שהקריירה שלך תלויה במין? לא. אז מה כן היה? הייתה אווירה מינית. עכשיו, לדברים שלא מחזיקים מים, לדברים שמבוססים אך ורק לחוויה הסובייקטיבית.
בדיוק, המטען שהוא הגיע איתו לתוך הסיטואציה.
נכון. ולפעמים, עכשיו, כמובן, זה לא כדי לבטל את העובדה שיש עבירות מין במקומות העבודה.
והתאמרות.
והתאמרות במקומות העבודה. אני רק אומר שהרבה מאוד פעמים הסיפורים האלה נגועים ב-100% חוויה סובייקטיבית.
והחוויה הסובייקטיבית הזאת מגיעה בדיוק
מזה שאתם צריכים לתבוע את ההורים שלכם. הייתה אווירה מינית במקום העבודה, בלי שמישהו יזם אווירה מינית במקום העבודה, רק מישהו שירגש את האווירה מינית במקום העבודה. זה הזמן לתבוע את האבא ואימא. עילת התביעה, מדוע לא סגרתם את הדלת בזמן שהתלבשתם, גם כשהייתי בן 14 וחצי, נגיד. יש הרבה דברים כאלה, אני אומר, בן זה מכוון לשני. תבעו את הוריכם.
תבעו את הוריכם.
כולל ספנסר. גם למה הלכת על 15 איש? יש שניים. חצי תבקש ממנו, חצי תבקש ממנה.
תראה, אני בהתחלה שזה אולי יש את המינוח הזה של לצרף לתביעה. יש את ה... אז אתה תובע כבר, נראה, כי שם יש כסף. אצל ההורים שלו, איזה כסף יש.
כן, אמרו לו...
אלה שהשתמשו בבן שלהם כדי להרוויח 200 דולר.
אבל ספנסר, מה שהיה לנו נתנו לך כי רצית לקנות את הדירה. אז עכשיו עוד אתה צריך.
נכון.
מההורים הוא כבר לקח כי הם הורים, עכשיו לך תתבע אותם.
יו, אבל באמת תחשוב עליו כמישהו שגדל ופינו הוא
רכוש הכלל.
כן, הוא בדיוק, הוא הטיקט שלו, הוא כרטיס הביקור שלו בחיים. גם פעם אמרו לו תוכיח שזה אתה, ואתה יודע שהתכוונו שיפשיל את מכנסיו ויראה
תוכיח שזה, וכמה פעמים יפשילו את מכנסיו בכוח כדי לראות את הפין המפורסם ביותר בעולם.
כן, זה קלאסיקה של קולג' אמריקאי.
מה?
אתה הכניסו אותו לבריכה ערום וזרקו לו דולרים.
וזרקו לו דולר וזרקו לו שטרות.
כן.
הרי באמת, אין גבולות לאביוז. עכשיו אתה לך, הדבר הנכון הוא ללכת לתבוע כל אחד ואחד ואחת מהמתעללים. אבל לא את נירוונה. וכן את ההורים.
חד משמעית את ההורים.
משמעית את ההורים.
אגב, היום מה שקורה נגיד בפייסבוק, דבר זה קצת קודם, אם אני עורך דין ממולח, אני אוסף ראיות ברשתות החברתיות כל הזמן, כי המון הורים הרי מעלים את הילדים שלהם ערומים, וכל מיני, כותבים עליהם כל מיני דברים מביכים, החל משאלות זה לדרך לתאר, כל מיני דברים שקורים לילדים שהם זה.
חמוד שלי, היום עשית קאקי ברחוב.
כן.
חשבתי לעצמי, אולי... גם כשזה אילג אפשר לקרוא את זה וזה משפיל.
למה להשתמש בילד? אם אני עורך דין, אני מפתח איזה אלגוריתם שמנטר...
צריך תקדים טוב אבל.
מנטר, אתה יודע, נזקים עתידיים שיגרמו ההורים לילדים ברגע שאלה יגדלו.
ושולח מכתב התראה.
כבר!
כבר שולח מכתב התראה.
צילומי מסך, צילומי מסך.
קודם כל מכתב התראה. נכון.
בוא נבקש...
התנצלות. בשלב הראשון התנצלות, ואחר כך...
בוא נבקש מהמאזינים שישלחו לנו וואטסאפים, אנחנו נקריא אותם אחר כך, אחר כך.
על מה הייתם טובים את ההורים שלכם?
כן, עילת התביעה.
עילת התביעה. עכשיו כאמור יש דברים כמובן שהם התעללות פרסה, ואנחנו לא מתעלמים או מבקשים למחוק אותם, אנחנו רק אומרים שזה פחות השאלה שאנחנו שואלים.
כי זה קייס ברור.
אבל אם הסתירה הייתה פעם אחת, אבל הייתה בטיול השנתי, אז תביאו את הקייס הזה, או דברים יותר מינורים.
כן. שלחו לנו וואטסאפים ל-054-999-4399 054-999-4399. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדברים הכי מוגזמים או מביכים או מקריפים, דברים מרחיקי לכת אבל שבני או בנות הזוג שלכם עשו עבורכם, אם זה בני זוג עכשיו או בעבר. מחוות כאלה מרחיקות לכת שפשוט התפקששו לגמרי.
כן, כן, שקרסו, או באמת כי הם לא, הסתבר שהם לא באמת מבינים מי אתם, שזה משהו שלא מתאים, או כי זה הגדול מדי, זה לא היה מותאם לזמן, זה לא היה מותאם לכם, חשף פערים ביחסים.
1-907-2-99-99 אנחנו עם פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות שתעזור לכם להבין בשוק ההון, להשקיע במאות מניות של חברות גדולות בארצות הברית מ-50 שקלים בלבד.
של השקעות בחסות פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות של פפר שתעזור לכם להבין בשוק ההון ולהשקיע במאות מניות של חברות בארצות הברית החל מ-50 שקלים. פפר, פשוט להבין בכסף שלכם. אין באמור ייעוץ לביצוע השקעות כלשהן.
שני, בוקר טוב.
היי, חמודים, מה שלומכם?
בסדר, את עם דיבורית?
לא, אני בלי דיבורית.
אוקיי, עכשיו זה טיפה יותר טוב. או שלא.
שאני אקבלי 300 שקלים לקניות, אם אתם לא כל כך יודעים מה לעשות עם הכסף שלכם, פיתחו חשבון בפפר ואז הורידו את פפר אינבסט, אפליקציית ההשקעות שתעזור לכם להבין בשוק ההון ולהשקיע במאות מניות של חברות גדולות בארצות הברית מ-50 שקלים בלבד. ספרי לנו שני, בבקשה.
טוב, עכשיו אתם שומעים אותי? האמת היא שאני פשוט סופר מצוננת, אין לי קורונה, אבל אני סופר מצוננת.
יאללה.
שומעים אותי?
כן.
אז הסיפור שלי בגדול הוא היה כשהייתי ב-18, זה לא מישהו שהוא בן זוג שלי היום, אבל הייתי נורא כזאת פרי ספיריטד כזאת לפני הצבא, ונסעתי לאיזה חודש לסיני, ושם בסיני באמת הרחקתי כזה כמה שיותר פנימה, ופגשתי כל מיני חבר'ה, ופגשתי שם איזשהו בחור אמריקאי, והייתה בינינו, היה איזה קליק מטורף, הייתה התאהבות מטורפת, וכל התקופה שהיינו בסיני היינו יחד. ואז כחזרתי בחזרה לישראל, אז היה לי כזה כמה ימים להתארגן, וטסתי ללונדון. זה היה לפני הצבא, הייתה לי חברה טובה שגרה בלונדון, ורציתי ממש לפני הגיוס לנסוע אליה לאיזה 10 ימים. ואז לא היה ממש דרך לתקשר, כאילו התכתבנו נדמה לי במסנג'ר או משהו כזה, וסיפרתי לו שאני טסה ללונדון לחברה טובה, היינו כזה קצת בקשר, הוא חזר לארצות הברית, וברוב תמימותי פשוט כזה נתתי לו את כל הפרטים של איפה חברה שלי גרה, מתי אני טסה, מתי אני נוחתת, איזה מספר טיסה, כאילו הייתה לי מין תחושה כזאת שזה סתם מתוך דאגה. ופשוט הוא הגיע לשם, ממש, הוא הגיע ללונדון, פגש אותי בהיטרו, אני חושבת שהוא נחת איזה חצי שעה אחריי.
וואו, הוא בא מאיפה, מארצות הברית?
הוא בא מארצות הברית, כן, הוא גם...
זאת אומרת, הוא ידע שאת מגיעה ללונדון אל החברה שלך, והוא, אותו תייר אמריקאי שפגש בסיני, הגיע מארצות הברית ללונדון, פגש אותך בשדה התעופה בהפתעה.
עכשיו, אני כאילו תכננתי להיות אצל חברה שלי, לעשות מלא דברים, בלגנים וזה, תכננתי להיות אצלה איזה 10 ימים, היא גרה בדירת חדר בלונדון, ופתאום הוא בא איתי, עכשיו מעבר לזה שהיה לי לא נעים כי הגעתי עם בחור, אז ביום הראשון היה עוד כזה בסדר, נורא התלהבתי מהמחווה, ואז יום למחרת פשוט לא יכולתי לסבול אותו יותר, וזה היה נורא.
ברור, כי זה מחנק נוראי.
זה היה מחנק נוראי, והוא לא דיבר איתי, ורציתי להעיף אותו משם, ואיכשהו כל פעם שהוא חוזר הביתה לדירה של לורה, החברה שלי, אז ברחתי משם, וזה היה כאילו נורא נורא לא נעים, ובסוף הוא פשוט חתך קצת כמה ימים לפניי, ואני זוכרת שהוא רשם לי מכתב נעצב, והיה רשום שם בענק, what comes around goes around.
בסדר, what comes around goes around נשמע כמו שם הקומדיה הרומנטית העלובה שהוא חי בה.
ממש, כלומר אני אגיע לשדה התעופה ואפגוש אותה והיא תימס.
כן, אבל אין שם נגיד עוד אדם עם צרכים.
את
לא, כאילו זה לא היה
כאילו מה שהוא רוצה, הוא החליט. רגע, עכשיו תחזרי שנייה אחת לקשר המקורי שלכם. את פגשת אותו בסיני, תייר אמריקאי. מה היה ביניכם וכמה זמן היה ביניכם?
היה סטוץ כזה, התאהבות כזאת, אתה יודע, סיני.
ואז אחרי זה הוא חזר לארצות הברית.
והוא חזר לארצות הברית.
ונשארתם בקשר.
אבל זה היה ברור לי לפחות שאין מצב, אני אמנתי לגייס לשירות יחסית כזה משמעותי.
והוא ניסה, והוא חתר כאילו לפגישה נוספת, אולי באירופה, אולי בזה, כאילו משהו כזה?
כן, אבל זה לא משהו שידעתי.
לא, זאת אומרת, אני שואל אם זה דובר ביניכם, אם הוא אמר אז אולי אני אפגש פה, אולי אני אפגש ככה.
לא, שום דבר. זה היה סופר
סוט, סליחה, הוא חושב שהוא הדבר הכי מיטיב בעולם, אבל הוא בעצם טיפוס אנוכי.
זה היה נורא.
זה ממש את המעשה אנוכי לעשות.
זה היה נורא.
זה הכי גם מיגל על מזוהר. יש רומנים שקוראים בחול, והם דינם להישאר שם.
אבל לא כל האנשים תופסים רומן באותו האופן. זה בסדר, יכול להיות שהרגשות שלו היו אחרים. אבל המעשה כמעשה הוא מעשה לא מתחשב.
הוא היה סופר גיש כזה, והוא כל הזמן, שהוא שאל אותי לאן, מתי את עשה לאנגליה, ואיפה תגורי שם, והרגשתי שזה מחום. לא היה לי מושג שהוא יפתיע אותי, פאקינג יגיע, באמת, לטיול לפני צבא.
את צודקת, את פשוט צודקת.
אז זהו, אז היה כזה.
טוב.
תודה.
שני, תודה.
ביי, תודה.
ביי. יוסי, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
בסדר, יוסי, מה העניינים?
בסדר.
יופי.
יוסי, גם אתה מקבל 300 שקלים, אולי תזכה בעוד 600. פפר אינבסט, עם פפר אינבסט תוכלו להשקיע בשברי מניות ולפזר את הכסף, את הכסף שלכם על פני מספר מניות, החל מ-50 שקלים בלבד. ספר לנו, יוסי, בבקשה.
טוב, אז ככה, בתקופה של קצת לפני הצבא, זה היה ב-2003 בערך, הייתי עם אקסיט שלי, חברה שלי, גרנו בבית של, כאילו, אני גרתי בבית שלי, גרה בבית של ההורים שלה, והגעתי אליה סתם לערב שגרתי כזה, סתם כמו כמעט כל יום. היא החליטה שהיא עושה לי ערב רומנטי בחדר שלה, סדרה שם נרות ועשתה הכל מאוד עם פרחים, ואני לא ידעתי כלום מזה. הגעתי בערב, אמרתי לה, תקשיבי, אני יושב פה בסלון, יש סרט של אנקונדה, אני רוצה לראות את הסרט הזה. אז היא אמרה לי לא, וזה, אמרתי לה, אני רואה...
מה, לא רצית להיכנס לחדר שלה? פשוט לא רצית להיכנס לחדר?
למה?
לא רציתי לה, כי ממש חיכיתי לסרט הזה. רציתי לראות את הסרט הזה. התאכזבתי מאוד, כן?
אבל ידעת שזה קורה? זאת אומרת שהיא הכינה את החדר עם נרות, היא רצה לעשות לך הפתעה, להזמין אותך אל החדר שלה, ואתה פשוט התעקשת להישאר בסלון.
נכון, לא היה לי מושג בכלל שהיא עשתה את זה.
אוקיי.
אז בסופו של דבר נשארנו בסלון, ראינו את הסרט, עכשיו זה בית של, זה כאילו וילה כזאת של 3 קומות, באמצע הסרט נחבא החשמל, נופל החשמל בכל הבית, ואח שלה יורד למטה וצועק, אש, אש, עם תחתון, רץ למטה.
אוי ואבוי לי, הנרות הדליקו את ה... אוי ואבוי לי, נדלקה אש מהנרות, אלוהים, שישמור.
אנחנו עלינו למעלה.
שרף הבית בגלל הסרט הדפוק שלך, אלוהים.
זאת אומרת, היא לא הלכה לחבות את הנרות, היא אמרה, בטח החבר שלי עם בציל, יסיים לראות את הסרט הגרוע, ויעלה לחדר, לעשה מה שתכננתי.
כן.
אבל מי משאיר נרות דלוקים ככה על...
אתה צודק, זו החלטה לא טובה.
בקיצור, עלינו למעלה, ראינו את אח שלה פותח את הדלת, וכדור אש ענק אף לכיוון שלו, ושורף לו את כל הגבות, ומשם כולם פשוט התחילו לברוח החוצה, לחפש את הכלבה, לחפש את הקפקפים, וזה, וצרחות, וניסו עם צינור של הגינה, שלא היה לו לחץ בכלל.
והצליחו להשתלט על האש?
חצי, חצי בית כזה נשרף.
חצי בית נשרף?
כן.
כי היא הכינה לך הפתעה עם המון נרות, ואתה...
הטעות קודם כל היא שאלה, מה את משאירה נרות דולקים ולא עוד מסתכל?
בחדר סגור.
זה
מחשבה של בת 17, כן?
לגמרי.
אבל...
נשים את זה בצד.
בדיוק, הסטינג.
מה העניינים עם סדרי העדיפויות? One might wonder.
אני באתי לערב שגרתי לשבת לראות את הסרט, לא ידעתי שהיא עושה את זה, לא היה לי מושג, אם הייתי יודע שהיא עושה לי...
כן, אבל היה הרי איזה רגע שהיא אמרה, אני רוצה שנעלה לחדר ואתה התעקשת להישאר בסלון, נכון?
בוא, גם בגיל 18, כשחברה שלך אומרת, בוא נלך לחדר, אתה רץ לחדר.
נכון.
אתה לא אומר ללו, יש אנקונדה, חיכיתי שיהיה בערוץ הסרטים.
ליונה קיוויתי שתהיה אנקונדה, אבל כנראה שלא היום.
יאללה, ביי, תודה רבה, יוסי. למי אנחנו ניתן 600 שקלים? האם לשנים התייר האמריקאי שהפתיע אותה בלונדון, או ליוסי עם החברה שהציתה את הבית? שרפה את הבית. נו, למה אנחנו בכלל זה?
די, כבר כן.
יאללה, נספר לכם על פפר אינבסט. פיתחו חשבון בנק בפפר והורידו את פפר אינבסט, אפליקציית השקעות שתעזור לכם להבין איך הכסף שלכם יכול לעבוד בשבילכם. אין מה לראות. בוקר טוב, חגית גינסבורג, עיתונאית סטנדאפיסטית, מה העניינים?
טוב, מה קורה?
מה העניינים?
עשיתי מקודם את הדבר הכי זקן שאדם אי פעם עשה.
בואי נראה, בואי נראה. מה זה הדבר?
עמדתי בחלון והתפעלתי מהחנייה שמצאתי אתמול באחת וחצי בלילה.
זה לא דבר זקן.
זה לא דבר זקן.
דבר זקן זה לרדת בחמש וחצי ולנקות את האוטו שרטוב מהלחות והטל שהצטברה בלילה.
נכון.
זה דבר זקן.
ולגעור קצת בעוברים ושרים ללא עילה.
דבר זקן זה כמו שאתמול ברח לי בתוכנית הביטוי צ'יק צ'אק.
בתוכנית הזו שלנו?
כן, כן, כן. פשוט אמרתי צ'יק צ'אק, ואז זה ממש רדף אותי כל היום.
דבר זקן, זה שאדם שאתה קשוב אליו כל כך, אומר צ'יק צ'אק, וזה נראה לך בסדר גמור. אתה אומר צריך כנראה, זה קרה צ'יק צ'אק.
מה הבעיה? טוב.
אני חושבת שזה מאוד קשה שמצידי. פשוט
אמרתי
והתפעלתי.
לפעמים יש חניות, אבל שאין מה שאתה אומר.
אני ממש הבוקר, כאילו, הוצאתי את האוטו מהחניה, האוטו שלי חנה ממש בכניסה על הבית, איכשהו.
איך כואב הלב לא
תיזה אותה. וצאתי ואמרתי, באמת אני אזיז אותו? איזה חבל, איזה בזבוז. אולי אני לא אלך.
כן. אז מה היבול של השבוע הזה? ספרי לנו צ'יק צ'אק.
יש לי משהו שאולי, אני מקווה שטרנד יחסית חדש, שנקרא סיבלינג או דייטינג.
אוקיי.
בעצם אנשים בטיק טוק
מצחיק, אני כבר שכאילו אנשים מעלים תמונות של אחרים ומשחק האם הם אחים או בדייט.
אז כן, אז שלחתי לכם מהיוטיוב שמרכז כאלה, ואת יכולה לשחק גם.
היה לי כזה לא מזמן. סיבלינג או דייטינג?
יש את האישו סיבלינגס או דייטינג שדיברנו עליו כמה פעמים.
וואו,
זה
בעצם ערוך כסרטון, נכון? שרואים תמונות זוגיות, ויש כזה בפורמט שעשועון, ואתה צריך, אלה מה אתה אומר?
דייטינג, אוקיי, אמרתי סיבלינגס.
הם דומים אבל.
נכון, בגלל זה אמרתי.
בוא נראה.
סיבלינגס.
סיבלינגס, חד משמעית.
חד משמעית, הם באמת דומים מדי.
נכון, עיניים כחולות, בלונדינים כאלה. דייטינג! די, זה משחק טוב.
זה משחק טוב, כי זה גם מוזר לראות אחים ואחיות בסיטואציות אינטימיות, וזה גם מוזר לראות אנשים שבחרו עבור סיטואציות אינטימיות אדם שכל כך דומה להם.
נכון.
זאת אומרת, אתה מרוויח משני הצדדים.
תשמע, זה פורמט טוב לשעשועון, אני חושב, טלוויזיון.
מה, סיבלינגס או דייטינג?
שבכלל יש בו כל מיני משחקים כאלה מעולם הקרינג'. אתה יודע, לא טריוויה או זה, דברים כאילו שאתה מתכוות קצת בכזה.
אולי גם אתגרים מעולם הקרינג'.
כן, כן.
אולי כאילו, כדי לזכות בפרס כפול, אתה צריך לשבת ולהקשיב לאימא שלך 10 דקות, מתארת את הגבר האחרון בחייה, נגיד. כזה.
יפה, יש לנו משהו פה.
אז בקיצור, למאזינים, יוטיוב, פשוט לכתוב.
תכף הלינק כמובן יעלה אצלנו גם בפייסבוק. מה עוד?
חשבון טיק טוק של בחורה שהיא סובלת מסליפ ווקינג, אבל בקטע מאוד קיצוני, והיא רישתה את הבית שלה במצלמות, ואז היא פשוט עורכת את זה ומעלה את זה לטיק טוק, וזה מדהים.
מדהים.
פשוט מדהים.
הנה.
רוצה לראות אם זה אמין, אבל אני לא רואה.
זה אמין, זה אמין. I know it's been a while.
But welcome
back.
Ugh, no. זה כאילו תמונות שלה מהמצלמות שהיא צילמה בבית, מוציאה בירות, כוס יין, כזה.
מדברת.
מדברת.
לפעמים יוצאת החוצה.
ג'יבריש.
ו...
ופשוט... וואו, זה מוזר.
מסכנה.
מסכנה, בטח, זה מסוכן גם, מסוכן בטירוף.
היא יוצאת החוצה לפעמים, הולכת, חוזרת, לוקחת את הכלב.
איבוד השליט.
אתה יכול פתאום לצאת לרחוב להידרס, או אלוהים יודע מה.
זה מקרה מאוד קיצוני, אבל של הדבר.
בהנחה שזה אמיתי.
בהנחה שזה אמיתי, ושהיא לא בימה את עצמה, אומרת, לצ'ה, לצ'ה.
לקרה.
זה נראה לי אמיתי, זה מטורף.
כן.
יש לנו זמן עוד אחד?
כן.
אז יש את סקארלט ג'והנסון רוסיה. אני מציעה שפשוט תשים את ה... את הטיק טוק, את הלינק הראשון, ופשוט זה דבר מדהים. היא פשוט בול סטארט, הנפן.
היא מאוד דומה לסקארלט ג'והנסון.
תראה לי, אני קצת רחוק לי.
שלפני 20 שנה, כן, אבל...
לא, למה? סטארט לא. סטארט, ננונה.
היא מאוד דומה לסקארלט ג'והנסון גם של עכשיו.
עכשיו יש גם את הרלי קווין הרוסיה, והם כזה חברות. כל הזמן הם מעלות את
הסרטונים. הרלי קווין, זאת מרגו רובי, נכון?
כן.
והקטע שלהן זה שהן מרגו רובי וסקארלט ג'והנסון הרוסיות.
הרוסיות, כן. זה וואו. כאילו, אני כל פעם, היא קופצת לי בפוריו, והיא ממש דומה לסקארלט ג'והנסון, כאילו בקטע.
היא מאוד דומה לה.
היא מאוד מאוד דומה לה, בהחלט דומה לה, כן.
בכלל, מישהי נפלאה להיות דומה לה.
יש רוסים שהם דומים לאנשים, כן?
לא, אבל זה כבר קבילה.
זה טרנד כזה. אתה זוכר שראיתי לך לפני איזה שנתיים או שלוש חשבון אינסטגרם של אדם רוסי, שהוא פשוט דומה לי ברמה מופרעת. ופניתי אליו והוא לא ענה לי.
נכון, זה אדם רוסי.
מאזיננו הרוסים עזרו לנו לתרגם את זה שהוא משהו מתקין תריסים או משהו כזה מהעולם ה...
וכל זה היה בשידור?
כל זה היה בשידור.
כן, כן.
שיש מתקין תריסים רוסי שהוא אתה? אז למה זה נשמעת לנו? אני מרגיש שזה משהו יכול ללוות אותנו שנים. מתקין התריסים.
אני לא זוכר את השם שלו, הייתי מראה לך, כי אני עוקב אחריו באינסטגרם. אני הרוסי, אבל אני צריך למצוא את זה.
תחפש תריסים, איך אומרים תריסים ברוסית, ותעשה...
זה לא בדיוק תריסים, משהו מעולם הפרופיל האלומיניום, לא סגור על זה, ויש לו חשבון. לכן התחלתי את דבריי באמירה הכללית, רוסים דומים לאנשים.
וואי, יש
טרנד כזה.
זה קום מגביל, כאילו, שמשכפל בני אדם, לא יודע, זה מקריט.
חגית, תודה רבה שיהיה אחלה סוף שבוע.
תודה לכם,
סופת נעים. נכון, הנה, איליל שלך את התמונה שלו מלפני איזה קולאז'
שעשינו לפני כמה זמן. נכון, אני זוכר אותו, נכון, בגלל שהיה לו גם את החולצה הזאת באותו הצבע.
נכון.
כן, הוא לא כזה.
לא, זה
דומה. כן, הוא דומה, הוא דומה העיניים בעיקר.
עיניים, הפה, הרבה מזה.
העין, האף הכי פחות.
נזכיר לכם שאתם שולחים לנו וואטסאפים הבוקר הזה ומספרים לנו תחת איזה סעיף הייתם תובעים את ההורים שלכם, כאילו מה הם עשו, איזה נזק הם גרמו לכם, עילה לתביעה נגד ההורים, מקרה ספציפי, הקשר ספציפי. שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399. אולי תזכו ב-300 שקלים לדלק, מתנת תחנות הדלק 10 עכשיו רק ב-10, כל מוצרי הקמפינג במבצע 2+1. 054-999-4399. ביי. בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
וואלה, בסדר.
נכון. אנחנו ביקשנו ממאזינים שישלחו לנו וואטסאפים ויפרטו בהם מה עילת התביעה, מה הקייס נגד ההורים, אם היו טובים את ההורים, ואולי חבל שלא, אבל
אולי לא מוכר מדי.
כן, זה דבר שאולי צריך להיות פופולרי יותר ונפוץ יותר.
מה הקייס?
כן.
כן, איליל.
על זה שהסתירו שאימי בהיריון, לילה אחד שמו אותי במסיבת פיג'מות אצל חברה, ובבוקר למחרת השתנתה והפכתי לקוחות גדולה.
אבל למה זו אילה לתביעה?
בדיוק, זאת אומרת, היינו ברצינות אגב,
רוצים דברים שבאמת, כאילו הם עד היום, אולי לא מספיק הדגשנו את זה.
יכול להיות, שעכשיו אני אקבל פה רצף של דחקות.
לא, לא דחקות, אבל... מה?
אבל זה נגיד לא כזה, שוב, אתה לא יכול לזלזל בטראומות, הם דבר מאוד סינקרטי, אבל... כן.
הוריי התגרשו והמשיכו לגור בבית כרגיל בחדרים נפרדים 25 שנה. עד גיל 21 שעזבתי, צפיתי בזוגיות הגרועה ביותר שיכולתי לראות.
בבקשה.
בקושי מדברים, משחקים אותה חברים רק כשאנחנו היינו באזור.
זה טוב, היינו צריכים להגיד אורחת נזק. כי זה צריך להסתיים. והיום אני במחסות היחסים שלי כך או אחרת.
קצת כמו תביעות דיבה, שאתה לא יכול לתבוע מישהו כי נעלבתי.
כן.
צריך לראות, הוא אמר כך וכך, עשיתי זה, נגרם לי כך וכך.
כן. אבל כאן זה בהחלט דברים יכולים להיגרם, אנשים שעדים לזוגיות
שרואים את תאונת הדרכים הזאת, 20 שנה הם חיים באותו בית בחדרים נפרדים, אחרי שהתגרשו, אחרי שהתגרשו בטח היה שם זריב על דירה, אמרו אוקיי, אז אף אחד אתה לא תצא, אני לא אצא, כזה.
זה לפני הטרנד העכשווי של כל אחד יוצא לשבוע, שמחזיקים שתיים וכל פעם מישהו אחר גר בבית, אתה מכיר את זה?
לא.
יש לזה גם שם לזה, שבעצם לוקחים עוד בית, קונים או סוחרים.
ומחליפים?
מתחלפים, הילדים נשארים לגור בבית שבו הם גרו כל החיים. איזשהו זמן עם אבא, איזשהו זמן עם אמא.
נשמע לי לא...
כל שיטה וחסכונותיה, בוא. יש לפעמים זה, יש את הגילה, לא יודע, זה תלוי בהרבה דברים.
אתה כאילו אמור לישון במיטה, נגיד שבת הזוג שלך, גרוש שלך, או שיש עוד חדר כאילו לזה?
זו כבר שאלה של איזה בית.
וכסף.
אבל או שעושים זה גם לאיזה תקופה קצרה, נגיד עד שנמכר הנכס המשות, יש כל מיני דברים, כן.
בגיל שנתיים אמא שלי דחפה לי את האגודה על הפה בזמן שבכיתי כי שכחה להביא לי את המוצץ. מאז ועד היום אני בת 30 פלוס, אני מוצצת אצבע באופן בלתי מודע. עברתי כבר 3 אישורי שיניים שנהרסים בכל פעם אחת.
וואו, וואו, וואו,
וואו. כי אמא שלה הייתה מכניסה לה את האגודה על הפה.
באופן בלתי מודע זה כנראה גם קשור להרדמות.
וגם אם תארס את זה כאילו זה תקרית חד פעמית שלא היה מוצץ או משהו כזה, כנראה זה יותר. זאת אומרת, מפעם אחת לא מתמכרים, זה לא...
כנראה היא הסכימה לקחת אחריות רק על פעם אחת, אבל נראה אותה על דוכן העדים.
בדיוק.
נראה איך היא עומדת בחקירה הנגדית.
פרקליט טוב כבר יצלוב אותה.
כן, כן, בדיוק. הוא יביא עדים שפעם אחרת דווקא היה ככה, פעם זה. אז איך את מסבירה את זה שהשכנה ראתה אותך זה ואת משקרת?
בדיוק, ואלבומי תמונות ישנים, שימי לב, בתמונה הזאת, עם האצבע שלך בפה שלה, בתמונה הזאת, עם האצבע... מומחים, עדים מומחים, שיעידו, אפשר להתמכר מפעם אחת. נכון?
בליסטיקאים.
רואים שהעיקום בשיניים הוא נגרם על ידי אגודל של מבוגרת.
אני חושב שהיא דחפה לה את האגודל שלה, לא דחפת לה את האגודל של האמא.
הילדה מצצה את האגודל של האמא, ככה אני הבנתי.
לא.
לא, היא פשוט, האמא לא הביאה מוצץ, אז היא לקחה את האגודל של הילדה.
כן.
אני הבנתי את זה, כאילו האמא הייתה...
חברי לה במצצה? לא, 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 לא.
הילד על הסכר, כזה.
אמא, לא. לא. טיפסת קומה.
כן. למה באמת טיפסתי קומה? זה כאילו הדבר הפחות סביר.
טיפסת מגדל. ואני לא יודע למה.
דחפה לי, אז התייחס לזה כפעולה אקטיבית.
גם יש לילדה אצבעות משלה, אז אנחנו קוראים על המהלך הלקוי, אז למה... למה לבזבז 4 ידיים?
זה ממש פרשנות מוזרה שאני אלך איתה. אני אלך איתה, אני אחקור את עצמי בהקשר.
בסדר, כן.
טובעת את הוריי להתעסקות אובססיבית במשקל, שניהם היו שמנים ורזו כשהייתי קטנה, הם אסרו עליי לאכול ממתקים, הכריחו אותי לעשות ספורט שסניתי, ועד היום אני משלמת על זה, ועניין האוכל נוראי אצלי.
זה אני בטוח.
קלאסי. זה תקדים אחד ויש סדרת תביעות.
כן. שבעולם התביעות החדשות נגד ההורים, באמת, זה יהיה, אתה יודע, ענף, כמו שיש לך...
כן.
מחלקת, אני לא יודע מה.
נכון.
זה כמו הפשע...
ממש, אתה יכול ללכת לעורך דין ולהגיד לו כמה מוציאים היום על כזה.
כן.
כי ויש איזה מיליון תקדימים לעיין בהם.
בדיוק, מכל הסוגים והמינים. הפרעות אכילה, ענייני דימוי עצמי ודימוי גוף.
כן.
כילד שמעתי את ההורים שלי אומרים סוכר במילאל, התרגלתי לומר את זה כך, ועד היום מדי פעם מתבלבל והופך לבדיחה של כולם.
יפה מאוד. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, במקום שיש בו סוכר, יש גם ריבה.
בטח.
יש ריבה, יש אוגה.
נכון.
אין גינוח אחד שמקבל כבוד מלראי.
כן, למרות ששוב, מבחינת עוצמת הדברים, זה בדין לתביעות קטנות.
שום בעיה, אבל
יש.
מבחינת מה שביקשנו, בול מה שביקשנו.
נכון.
עד היום האיש מוסע לבדיחות, לצחוק של אחרים.
כן.
תביא סוכר, כי יש לומר סוכר, ריבה, ואוגה. כן, סוכר. סוכר זה כאילו אתה הולך לשתות הקפה שלך רק שחור בקיוסק במקום ללכת לעבודה.
כן, שהחיים שלך זה פרלמנט.
ממש. שאתה בגדול יותר מאפרה מאדם, ווואלה, פרנסה תלוית לוטו כך או אחרת.
בדיוק.
עזבתי את הבית בגיל 18 לצבא וההורים עשו מהחדר שלי חדר עבודה מכוער. כשהייתי יוצא צופי שבוע נאלצתי לישון עם אחותי בת ה-12, הרס לי מערכות יחסים עם בנים ונאלצתי לעבור דירה מיד אחרי צבא.
כי כשהיא התגייסה הם הפכו את החדר שלה לחדר עבודה?
כן. ולא, והיא הייתה נאלצה לישון עם אחותה.
מה? זה לא לגיטימי בגיוס שהילד או הילדה הולכים לשרת בצבא ובסופה של ראשון שהם חוזרים הביתה הם מגלים שהחדר שלהם הפך להיות חדר עבודה. כי מה? כי אבא הוא כותב עכשיו את זיכרונותיו. למה צריך? לא היה חדר עבודה עד עכשיו.
זה מההתחלה?
עכשיו דחוף חדר עבודה. בטח, כי אבא פרש מעבודתו וכעת הוא כותב את זיכרונותיו, כי העולם פשוט מוכרח לדעת איך זה להיות. לא יודע מה.
בוא.
עוטבר, מנהל דז.
אימא, בדיוק החליטה להיות מעצבת פנים, היא חייבת שולחן עם מק.
כן, ודוגמאות, היא חייבת שיהיה לאיפה לפזר את הדוגמאות שלה, של הטפטים.
השראה, קטלוגים.
ספוילר, זה יצא מכוער, צי לי מהחדר. צי מהחדר, צי. הלכתי לצבא גם, בחירה שלי. נו.
הייתי תובע את הוריי שקפו עליי מילדות להיכנס לעסק המזון המשפחתי. היה עסק דומה צמוד לזה של הורים שם, והילדים תמיד היו טובים יותר, ותמיד ישבו בינינו, למה הם עוזרים להורים ואתם לא? יצר תחושת אשמה תמידית, לחץ ורגשי נחיתות.
תמלק לי את זה רגע, כאילו נכנסתי התחלה.
היה להם איזה עסק מזון משפחתי והכריחו אותו להיכנס לתוך העסק, או אותה.
והיה עסק דומה עם עוד ילדים שלקחו אותו והם היו טובים יותר.
איך הם מנהלים יפה את העסק, הם רוצים להיות העסק, הם רוצים לנהל את העסק, הם יגדלו בתוך העסק, הם יפתחו את העסק.
באופן כללי כתחום תביעות לכפות על ילדים להיות מעורבים בעסק משפחתי. זאת אומרת, צריך כאילו להצליח בעסק משפחתי מתוך בחירה ולא מתוך כפייה.
יאללה, למי ניתן את הפרס? אני חושב שזה או האגודל או הסוכר.
מה זה 13? סוכר,
סוכר או אגודל,
שהיא מצצת האצבע של האמא.
בטח,
רק שלא
הדבר הטריוויאלי.
לקיחת החדר, כפיית העסק המשפחתי, הפרעות האכילה. סוכר.
סוכר?
לא את זה, ההורים חיו ביחד באותו בית.
נכון, 20 שנה אחרי שהם נפרדו, והם היו...
קשה, קלאסיק.
ההורים, זה באמת קלאסיק, כי זה פשוט נזק נפשי אמיתי, אמיתי, והוא גם ההשלכות שלו הרסניות על כל מערכת יחסים שהוא או היא ינהלו בעתיד.
אנשים יכולים לטפל בעצמם.
יכולים.
ולרכוש מודעות ולעשות תיקון ודווקא...
ולהביט בדוגמה ולראות איך לא.
צמוח מתוך הטראומה בדיוק ולנהל זוגיות אפילו טובה יותר. לא בהכרח, אף פעם לא הכל עבוד, אבל הסיכוי גבוה יותר שיעבוד. כשכך.
בדיוק, נקודת הפתיחה...
נקודת הפתיחה היא פחות טובה, היא פחות טובה, כן.
אז 300 שקלים לדלק בתחנות הדלק 10, ועכשיו מבצע, מיד נספר לכם עליו בדיוק, מבצע 2 פלוס 1 על כל מוצרי הקמפינג שלכם, יאללה.
ש שאמא אמרה לי לא לשחק בחוץ יחף, שלא יקרה שוב את הגרביים. אמא שלך לקחה אותך ליום כיף וקנתה לך נעליים. כשאמא שלי ישנה איתי באותה מיטה כי המזרון שלה ישן, אמא שלך קנתה לך דירה קומה גבוהה עם נוף לים. ואני אומר לה אמא, כסף לא קונה אהבה, ואת יודעת אמא, את האהבה הם לא יצליחו לגנוב. זה לא עוזר לה כי רק כסף יקנה לנו בית, ושנינו יודעים כבר שאין אהבה ברחוב. שיקרתי לכולם שהיא מורה, כי התביישתי להגיד מהמקצוע. אמא שלך הזמינה מנקה, אמרה תלמד שלא תגמור כמוה. כשאמא שלי נכנסה לדיכאון כי לא ידע איך נסתדר, אמא שלך המשיכה לישון, חלמה על מה היא תקנה כשהיא תתעורר. ואני אומר לה אמא, כסף לא קונה.
שיר יפה של אמיר ובן גבעת עמל בית. יש סרטון שאני מודה שאני לא יודע מי זה אמיר ומי זה בן וביניהם להבדיל, אבל זה שיר אמיתי כאילו על החיים, שהוא משמיע את זה לאמא שלו והיא שומע את השיר בפעם הראשונה, על החוויות והעוני והשקרים וזה. אתה בוכה מההתחלה ועד הסוף.
אמיתי, באמת?
כן, כן, יושבים על איזה ספה, שם לה את האוזניות, משמיע לה את השיר בטלפון. כן, כן, כן. מרסק. בוקר טוב, עדן יואל, מה העניינים?
בוקר טוב, שלום, היי, מה נשמע?
מה שלומך?
אני בסדר, מה העניינים ככה?
טוב, עדן.
מה המצב?
כל טוב.
יופי.
ארבע ידיעות רכילות, אחת מהן היא שקר, יאללה.
כן, אני רק רוצה להגיד שבאמת היה שבוע מקסים, אני גנזתי פה ידיעות מדהימות, כמו זה שמגיע זרזר לא יכולה ללכת לחתונה של אחותה, כי היא עדיין חולה בקורונה. פיליה קשתי התחילה לעבוד בחנות בגדי גברים בראשון לציון. זה רק שתבינו כאילו איפה הטיוטות שלי נעצרות.
וואו, זה כנראה באמת היה שבוע מדהים.
שבוע לא פשוט לאף אחד מאיתנו. אוקיי,
ואלה ידיעות נכונות, כן, אלה לא...
אלה שתי ידיעות נכונות שפשוט הייתי חייב לחלוק.
כן.
עם המאזינים, עם המאזינים ואיתכם.
אוקיי.
הסיפור הראשון זה שרותם כהן יוציא שיר אהבה בהשראת מטבעות קריפטו, שיקרא בדיוק על הביט.
בדיוק על הביט?
בדיוק על הביט, כמו ביטקוין.
כמו ביטקוין, אוקיי.
כמו ביטקוין.
אוקיי.
שעולם הדימויים בשיר יעסוק בשבועות בתחום.
סתם, ככותרת זה הומוריסטי, אבל דווקא יכול להיות שזה כן שיר מתוחכם.
אוקיי, ייתכן.
לא?
אני גם פרו רותם כהן.
אם זה עניין של ביצוע.
לא, זה נורא מצחיק שזה טרנד של כאילו עכשיו אנחנו כותבים שירים על מטבעות קריפטו.
כותבים שירים על החיים, מנסים לתאר את האהבה בכלים האקטואליים ביותר. אתה יודע מה? אני מאמין בשיר.
אוקיי. בסדר גמור, או שזה שקר גס.
או שזה שקר כמובן.
כן.
הסיפור השני זה שרימה, הגרושה של ציפי רומנו, תעצב סמלת הכלה בחתונה הנוכחית שלה. זאת אומרת של בת הזוג הנוכחית שלה. חכים, מזימות, תחרה.
כן.
היא מעצבת מלות? סליחה, אני לא...
כן, היא מעצבת אופנה, עונה איקונית במחוברים למי שראה ושרד.
אז היא תעצב את הסמלה בחתונה של...
של בת הזוג שלה לשעבר?
לשעבר.
עם מישהי אחרת?
של בת הזוג שלה לשעבר, בדיוק.
שמע, פעילות הסמסים עם המאזים.
כן, ממש. טוב, סיפור שלישי.
הסיפור השלישי זה שניקול רייגמן הגרילה שרשרת יהלומים בין עוקביה באינסטגרם אחרי שהם הוכיחו לה שהם הצביעו לה בפרסים של ישראל בידור.
בפרסים של ישראל בידור?
יש טקס פרסים של ישראל בידור.
יש טקס נבחרי ישראל בידור, 2021.
אח שלך הוא מועמד לאנשי השנה בחדשות.
מה אתה אומר? בטקס של ישראל בידור?
בהחלט.
ויש טקס פיזי?
אין לי מושג. ניסיתי להצביע עבור עצמי. התייאשתי בשלב מילוי הפרטים.
מילוי הפרטים של המצביע, פרטי המצביע?
כן, כי אני חושב שזה שטאפ עם סמסונג או משהו כזה, ואתה צריך לשם וטלפון וזה, אמרתי, אני אסתפק בכבוד הגדול של להיות מועמד, ואפילו לא הצבעתי לעצמי.
לא, צריך להזמין את מאזינו ומאזינותינו לרשם, למכור את הפרטים האישיים שלהם למי שצריך, בשביל להצביע לידידי כאיש השנה בחדשות, מי המתחרים?
רבים וטובים.
רבים וטובים.
אני לא זוכר.
תביא שמות נשמיץ.
ראיתי רק את עצמי וכל השאר כבר היטלתי עליהם צל.
ברור.
כל השאר נראו כפנים נטולי מאפיינים.
נכון, נכון. בכלי אדום, מי ומה.
בדיוק.
טוב, סיפור רביעי.
אז בעוד יש מועמדים שכאילו באמת בוחרים ככה לשמור על צניעות, ניקול ריידמן בחרה שלו, והגרילה, זאת אומרת, ביקשה מהאנשים שיצלמו למסך.
גנבה לברמן את הרעיון להגריל שרשרת יהלומים בין האנשים. כן, סיפור רביעי.
וסיפור רביעי ואחרון זה שרון נשר, שהוא ראפר שהיה פעם באיזושהי יריבות עם סטטיק ובן אל, השלים עם סטטיק ובן אל, ואחת ממחוות השלום שלו זה שהוא גילח את הדמות של סטטיק על העורף.
אוקיי,
זה שהיה שם שולם זה ידוע, יש להם שיר משותף.
נכון.
נכון.
אבל אתה אומר הוא גילח את דמותו של סטטיק על העורף. טוב, בבקשה.
אנחנו ספר שאתה...
האם רותם כהן כותב מוציא שיר אהבה שעוסק בביטקוין? שוב, זה לא בכך עוסק בביטקוין, כן?
לא, זה שיר אהבה. הוא עוסק באהבה.
האם הקסטה של ציפי רומנו תעצב את סמלת הקלה בחתונה של ציפי רומנו? האם ניקול ריידמן יגריל השרשרת בין מי שהוכיח, שרשרת יהלומים, מי שהוכיח לה שהוא מצביע עבורה בטקס של ישראל בידור, תחרות של ישראל בידור, והאם רון נשר גילח את דמותו של סטטיק?
על אור פה.
כמחוות פיוס, אחרי השכנת השלום, השקר הוא ניקול ריידמן לדעתי.
הימורים, הימורים נוספים.
אני מתלבט בין רותם כהן לרון נשר.
קריך זמרים.
אני אלך על רון נשר.
בסדר גמור. והשקר, הי, הו, הם, הן, הי, הו, הם, רותם כהן.
זה דווקא נשמע רעיון יפה לשיר. אפשר לעשות שיר אהבה ש... כאילו חי בעולמות הקריפטו ומשתמש...
וקצת לטיני כזה.
מה?
אתה ביטקוין שלי והשקעתי בך, ילדה שכמותך ומניתך.
אולי יורדת, אולי יורדת.
כל הזמן. אני כבר לא יודע.
נכון.
מי המשקיען?
נכון.
הולכי לבנק לידי
וזה. מקופל את כל הליריקס.
את ואני, החשבון תמיד מלא.
נכון. איפה קונים את זה בכלל? איפה מוכרים את זה בכלל? עם קטע ראפ כאילו באמצע. איפה קונים את זה?
איפה קונים את זה בכלל?
איפה מוכרים את זה בכלל?
בדיוק, יותר קטע של טראפ.
כן.
כאילו, אתה לקריפטו, ואתה אהוב אותי.
פאקינג
אמייזינג.
באמת.
למה? למה אנחנו לא על הבמה? תחת מגבלות התו. סגול, הירוק, איזה מהם, אבל קצת עושים את המנה של החלטורות.
נזזל.
טוב.
זה באמת היה, באמת היו סיפורים מקסימים.
בשמחה, רותם כהן באמת קריפטולוג, סליחה, נציתי כאילו להשחיל את זה קודם, הוא באמת חובב מטבעות קריפטו, אבל השיר החדש לא על זה.
וואלה, יש לו שיר חדש שנדמה לי... לב על חביתה, משהו כזה, נכון? לא, לא, רגע, כן, כן, תן לי רגע.
כל הכבוד, אכן, לב על חביתה.
כן, זה השם של השיר, לב על חביתה.
אנחנו אוהבים את רותם כהן, we are pro רותם כהן, ועכשיו גם שהוא, סיפרת לנו שהוא סוחר במטבעות קריפטו, שזה חלום שלנו להיות.
הוא אמר שהוא חובב, זה לא בטוח שהוא סוחר בזה.
יותר מסוג אחד.
אוקיי.
אז תשאל אותו אפרופו ברומנס במה...
אתה יודע מה אני שואל?
במה שווה להשקיע עכשיו?
באתריום או בדוג או ב...
מה שווה להשקיע עכשיו?
רותם, רותם.
יאללה, עדן.
נתראות.
ביי, תודה רבה.
תפתים, ביי, להתראות.
ביי, סיימנו את השבוע שלנו, נתראה ביום ראשון.
ביי.
הבוקר.